מתחילים בעזרת השם פרק י"ח. גם באמת אנחנו קצת מתחילים מהלך סגנון אחר קצת של דברים, זאת אומרת שגם אני אשתדל יותר באמת ההתקדמות צריכה להיות יותר מהירה, אבל מצד שני אני מצפה ממכם שלכן מטבע הדברים, אם יש לכם שאלות שאני לא מספיק עליתי עליהן, אז אני אשמח שתצטרפו ותעירו אותן, כי יכול להיות שאני לא יקיף את כל הדברים.
כן.
לא, יש הערה מפרק איתן, אני יודע, רק טענה שאני צריך להשלים כאן מפרק איתן. הערה ממש
קצרה.
תשתלב תוך כדי. מה שבסיום של פרק איתן, רק... אנחנו כן מפרק י"ד, בעצם מפרק י"ג, כבר המהר"ל התחיל לברר תוך כדי המהלך של הפסוקים את התהליך הארוך שעם ישראל עובר במצרים. בצורה כללית אפשר לומר שפרק י"ג התעסק בכל תהליכי הגירות של עם ישראל במצרים, ובפרק י"ד הדברים, המציאות עברה לתהליך של השעבוד, המלחמה שקיימת בין שתי התרבויות, התרבות המצרית לתרבות הישראלית, עוד לפני מה שהיא פוגעת במציאות הישראלית, עצם השונות שקיימת בין התפיסה המטריאליסטית וישים עליו שרי מיסים, שפרעה קודם כל שם על עצמו את העבדות הזאת, והאומה הישראלית נמצאת אל מול אותה אל מול אותה תרבות, שבזה יש כאן איזשהו צד של ניסיון לשטוף את עם ישראל במים, כמו שתואר כבר בפרק י"ד, אבל נתרקמה לו ניסיון לטשטש כל צורה רוחנית שעם ישראל בא לברר. ומזה המשכנו אחר כך לפרק 15, שזה כבר עסק בתהליך של העינוי, כן, באותו תהליך שמברר את הניגוד, מתחיל מהניגוד החיצוני ועובר אחר כך לניגוד הנפשי שקיים בין מה שהמצרים ממררים את עם ישראל, חוסמים, מדכאים את יכולת של אופי החיים הישראלי לצמוח, שהכל מכוון כלפי הפסגה של העינוי של גזירת הבנים, שהיא בעצם הניסיון לחסום מעם ישראל את כל שאיפות הנצח שלו, את כל הגעגועים הגדולים שלו. ומזה המהלך הולך דווקא ומתפתח, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. דווקא העינוי הזה הוא זה שמעורר בצורה יותר עמוקה את נשמות הגאולה, את קומות החיים החדשים שהולכים וצומחים מתוך המציאות. מה שהתברר באופן ההריוני של הדברים בפרק ט"ז, מה עצם ההריון של משה כבר מחולל בעולם, איזה סדרי חיים חדשים הוא מעורר, איזה געגועים חדשים של העולם לעולם עתידי גדול יותר. ובפרק י"ז ההשלמה של הדברים הייתה ברגע שמשה הופך להיות כבר מציאות חיה, מציאות גלויה, שאי אפשר כבר להדחיק אותה, אי אפשר להצפין אותה יותר, שמלא היא מגוללת את כל הנסיבות ואת כל ה... תהליכים כולם שיכוונו לקראת החשיפה של אותה מדרגה, בין אצל אחותו ותצב אחותו מרחוק לדע מה יעשה לו, שכל הפסוק כולו הוא התנועה של רוח הקודש, התנועה של הקווים הרחוקים, איך הם מתייצבים, ועל ידי הלדעה, על ידי הקישור שלהם למציאות, פועלים ומכוונים את הכל להופעת ה... גילוי החיים המיוחד הזה שמתגלה דרך משה, מה שגם מתגלה דרך בת פרעה, ש האמה שלה, היד הפשוטה שלה, היא מתארכת, משתייכת גם אל אותם קווים ארוכים, ומייל זה עצמו מזכך אותה, היא רוחצת מגילולי בית אביה. מי שנפעל מתוך המדרגה הזאת, הוא בצורה ממלאית מתחיל להשתחרר מכל השקר, מכל הרדידות של העולם הקודם שקדם לו, שבצורה חיובית זה מתגלה דרך מרים ודרך ביתיה, ביתו של פרעה. בצורה מסובכת, מי שמתעלם מהמהלך הזה, אז הוא הולך למיטה, כמו שמתגלה אל מול הנערות של בת פרעה.
זה בחירי?
זה תהליכים
של פרעה. בת פרעה בחרה להיות ככה והנערות החליטו לא להיות ככה?
כמו שנראה, דווקא ממש זה לא תהליכי. נשמות אלוקיות וזרמי חיים חדשים שנקבעים בעולם החדש הזה, שמתעורר בעקבות הופעת כוחו של משה. שכמו שראינו פעם שעברה, כוחו של משה היא לא כוח של אישיות פרטית. משה, כמו שהפסוקים בסוף התנ"ך אומרים, זכרו תורת משה עבדי, כמו שהגמרא אומרת, הואיל ומעטת את עצמך תקרא על שמך. משה זה מדרגת התורה, זה מדרגת הערך החיים הפנימי הישראלי שעכשיו הולך וצומח, הולך ומתגלה בעולם, ומעכשיו הופך להיות עובדה חיה ממשית, שעכשיו יש תהליכים ישנים שמתמוססים לעומתו, ויש תהליכים חדשים שמתעצמים לאור המהלך הזה. פרק 18 עושה כבר בהופעה הממשית של משה, בפעולה של משה בתוך המציאות. וזה יש אולי הבחנה בין פרק י"ח לבין פרק י"ט. פרק י"ח עדיין עסוק במדרגה של משה מצד עצמו, ובפרק י"ט אנחנו נראה בעזרת השם איך הדבר הזה משתלב בתוך כל התהליך הכלל ישראלי שעוטף את המציאות הזאת של משה. המהר"ל כאן, וזה בעצם דבר שהמהר"ל כבר התחיל להזכיר אותו בסוף פרק י"ז, מברר שהמציאות שבה משה גודל, כמו שהמדרש כאן אומר, ויגדל הילד ותביאו אל בת פרעה, שלא כתוב ויגדל הילד ויגמל, כמו שכתוב אצל יצחק, דנו גדילה שמכוונת כלפי איזשהו שלב מסוים, אלא הכתיבה כאן היא כתיבה סתמית, מלמד שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ, שלא כמנהגו של עולם. מה שכבר בפרק הקודם הוזכר, ותפתח ותראו את הילד, למה כתוב והנה נער בוכה, תנה ילד וקולו כנער, דברי רבי יהודה. שאומנם מבחינת הגיל הוא עדיין נמצא בתקופה לכאורה ילדותית, אבל אצל משה כל תהליך הגדילה שלו הוא לא כדרכו של עולם. כמו שהמהר"ל אומר, שגם כל קומת משה רבנו היא שייכת על הצורה של קומה של 10 אמות. כמו שהמהר"ל מזכיר כבר את מה שהוא תיאר בפרקים הקודמים, מה שהוא מרחיב לבאר על זה בביאר הגולה, שגם אם זה לא היה כפשוטו 10 אמות, אבל מבחינת הצורה של משה היא צורה של 10 אמות. סוד הדברים, זה המהר"ל יותר מרחיב לבאר את הדברים בביאר הגולה, לא דווקא על משה, דווקא שם עובר על זה לגבי הסוגיה של פרעה, אבל שבני אדם רגילים, גם אם יש בהם כל מיני מצבים של גאות, מצבים של עילוי, אבל בסופו של דבר בתוך עמי אנוכי יושבת, אז יש משהו מסוים שקשור לסדרים הכלליים של המציאות, שיוצרים מצב כזה שבו בסופו של דבר אדם גדל כדרך כל הארץ, אדם מתאים את הגדילה שלו, או בעל כוחו הגדילה שלו היא גדילה כזאת שנעשית כחלק מתהליכים רחבים ציבוריים שנמצאים סביבו. אבל כל המדרגה של משה היא מדרגה שלא שייכת אל תהליך ההשתלמות, אל התהליך ההדרגתי של המציאות. משה, כמו שאמרה לי יתר את זה אחר כך בהמשך הפרק שלנו כאן, שהוא אותה צורה הנבדלת מן החומר, היא מדרגה שבה השלמות מופיעה בצורה הטוטלית שלה, בצורה השלמה שלה. כמו שהמהר"ל הבהיר בהמשך הפרק, שזה הבחינה המיוחדת של משה, נקרא משה כי מן המים משיתיהו, שלמרות שמשה כולו עטוף ומתחיל לצמוח מתוך כל המדרגה המימית הסתמית שנמצאת במציאות, אבל יש קומה חדשה שמתעלה, משתחררת מכל צד של איזשהו שיבוד שיש לה למדרגות החיים הקודמות, ולכן את לא סדר הגדילה שלו הוא שייך למדרגת העשר, שזה מדרגת הכלל, למדרגת החיים השלמה, ממנה הולכים כל כל הצעדים של משה הולכים ונבנים. כל היות משה מופיע בתוך עם ישראל, זה בדיוק לעורר את אותה קומה שמצידה כבר הכל שלם, שמצידה כבר הכל גאול, ואין לה אף צד של תלות, של שיבוד, לכל מיני קומות או רדידות שעוטפת אותו. בעצם החירות הזאת של משה, הנבדלות המיוחדת הזאת שאליה משה קשור, היא קשורה כל הזמן עם עוד קומה נוספת, בחינה מיוחדת שמתלווה למדרגה הזאת של משה, שקשורה למדרגת הכללות של משה. כן, אותה מדרגה של עשר אמות היא מדרגה שבעצם בוחנת את המציאות מלא לא על פי אופי חיים T נקודתי, אלא על פי מבט החיים הכללי. אני לרגע עובר לעמוד פי ג' ויגדל משה ויצא אל אחיו. אז כאן חז"ל אומרים ויגדל ויגדל פי פעמים, הראשון לקומה, השני לגדולה. בתוך השני לגדולה, כן, הגדלות המיוחדת שלו, בזה יש במדרש מחלוקת מה הייתה גדלותו של משה. יש מחלוקת של רבנן ושל רבי יוסי הגלילי. רבנן אומרים שהוא יצא ויער בסבלותם, שהוא היה עוזר מסייע לכל אחד ואחד מעם ישראל עם העבודה הקשה שעם ישראל היה עושה, שזה בעצם הקומה הפשוטה של הטוב, של החסד, כן, מה שהזכרנו בפרק הקודם, ותר אותו כי טוב הוא, שאותם אותו חפץ הטבה, אותו חפץ שבא לגמול חסד, להעניק חסד לכל המציאות כולה, זה דבר יסודי שעומד בעמדה של משה. אבל רבי יוסי הגלילי אומר שאין ראוי למלך להיות מסייע, אבל היה מיישב את המסע שלהם, כאשר ראה שינוי במלאכה שלהם, היה מחליף המסעות. כן, שדווקא מה שמשה ראה בסבלותם, זה לא התגלה דרך העזרה האישית שהוא נתן לכל אחד ואחד, כי כמו שאומר כאן, לא ראוי למלך להיות מסייע, אלא היה רואה שינוי מלאכה שלהם, אז היה מחליף המסעות. כן, בכתב יד זה מוזכר בצורה, אני חושב שכאן זה לא מוזכר, בכתב יד זה מוזכר בצורה יותר רחבה, זה בעצם השם המדרש, שהיה רואה גברים שעושים מלאכת נשים, אז היה עכשיו נותן להם את מלאכת הנשים, ולנשים היה מחזיר את מלאכת הגברים. בעצם יש כאן את רבי יוסי גלילי זוקק ביור, כן, מה זה הביטוי הזה שאין רוי למלך להיות מסייע. זה לכאורה אולי אצל מלאכי אומות העולם הביטוי הזה יכול להיות שהוא נכון, אבל אצל עם ישראל מלך הוא לא חלילה מתנקר לצרכים האחרים, לא מתנסה על גבי אחד. אבל היסוד שבעצם אומר רבי יוסי הגלילי, זה בעצם אתם זוכרים מה שראינו כבר בפרק תזיין, שזה הסיבה שבכלל משה נולד משבט לוי, מאותו שבט שלא היה בגזירת השיבוד. וכמו שאמרה שם בירר, יש כאן איזושהי נקודה עקרונית שמתבררת כאן, כי משה לא מצד הפרטיות שלו, אלא מצד שיקוף של גודל החיים הישראלי, בא לברר שיש איזושהי נקודה עמוקה פנימית בעם ישראל שבה אי אפשר לקבוע, שבה אי אפשר לפגוע, שאותה לא שייך לשעבד. המדרגה הזאת של המלך היא מדרגת המלכות הישראלית, היא אותה מדרגה של התקללות של משה, אותה הבחינה שמשה שייך אל שלימות החיים הישראלית, אין לה אף צעד של קנייה אל קומות חיים נמוכים, אז מצידו הוא כל הזמן חי פסיכולוגיה של חירות, פסיכולוגיה של גאולה. עד רבה, הסיוע שהוא נתן לעם ישראל הוא קודם כל בעובדה הזאת שהוא זה שלאט לאט מעורר בעם ישראל את הקורות החיים הכלליות, וזה שהוא עכשיו בא ומארגן בין עם ישראל את העבודה בצורה מאורגנת שלה, אז לא רק שהוא חירותי, וזה הופך את עם ישראל להיות חירותי, וזה הוא בעצם קודם כל מעורר בעם ישראל את הכרת הכללות, את ההכרה של כל אחד ואחד לא עובד של עצמו, אלא עובדים כאן כמערכת שלמה. ואולי עוד יותר שמה שכתוב בכתב יד, שהוא העביר את מלאכת, החזיר את מלאכת הגברים לגברים ואת מלאכת הנשים לנשים. אם אתם זוכרים שבפרק תתוו, זה היה תחילת העינוי של התרבות המצרית את עם ישראל. תחילת העינוי שלהם הייתה לעקר את עם ישראל מהזהות שלו, מה שהתגלה בזה שהוציאו אותם אל השדה ואחר כך החליפו להם את שהעבודה לא תתאים את האישיות המסוימת שלהם. ומשה בעבודה המסוימת הזאת כאן עסוק לא רק כמו שרמנן אומרים בעזרה הטכנית בעבודה שעם ישראל עסוק, הוא עסוק, כל מעייניו של משה עסוקים בבניית החירות של עם ישראל, בלעורר בעם ישראל את ההכרה שכמה שהתרבות המצרית מנסה לדכא אותנו, להנמיך אותנו, יש בצורה עמוקה משהו שהוא כולו חירותי, כולו שלם, ואת השלמות הזאת משה עכשיו הולך ומחיית דרך זה את כל סדרי החיים הישראלים.
לא הבנתי למה הוא לא יכול לסייע ליחיד. הרב הסביר, נכון כמו שהרב, ועדיין הוא יכול לסייע ליחיד. אחרי כל מה שהרב אמר, עדיין הוא יכול להגיד שהוא יסייע ליחיד.
ואולי לכן זה עיקר הדגש של רבי סגלילי, ויכול להיות לא פליגי, יכול להיות שמת, יכול להיות שגם זה, הרב סגל אומר, זה לא הנקודה של משה. הנקודה של משה זה לא הסיוע הטכני לעם ישראל בשעה שלהם, אלא לעורר בהם את מדרגת המלכות, לעורר בהם את ההכרה של החירות מכל שעבוד, את אותה מדרגת חיים שלמה. זה הבשורה האמיתית שמשה בא לבשר לעם ישראל, שמצידה דווקא זה לא להיכנס איתם למצב הצרתי שבו מצויים, אלא לחלץ אותם מהצרה הזאת. זה לעורר בהם הכרה של כללות, לעורר בהם הכרה של חזרה של כל אחד ואחד לזהות המיוחדת שלו, שהכל קשור למהלך החדש שבא כאן בזה שמשה כאן ניצב כאן מתוך המערכה, שזה בעצם שחרור מכל איזשהו צד של תלות בסדרי חיים נמוכים. הדברים האלה קשורים אנחנו עכשיו חוזרים ל מה שבת פרו היא זאת שקורא בשמו של משה, ותקרא שמו משה כי מן המים משיתיהו, מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים. זה שמשה נקרא משה על שם שכי מן המים משיתיהו, יש בדבר הזה באמת בפשט של המדרש, זה בצד מה שביטייה זכתה שהשם שלה הוא זה שם שיתפס, כמו שאמרל אומר, אבל שבשם הזה יש גם עניין עמוק מאוד. צריך לזכור שמה שמשה לא תאכל עוד אמו להצפינו, ולכן אמו זורקת אותו ליאור, כן, שם אותו ביאור, זה אפשר היה לומר שהדבר הזה הוא חיפשה לו איזשהו מקום להינצל, אבל הפסוקים עצמם אומרים לדעה מה יעשה לו, ובהקשר של כל הפרשה שלנו זה די זועק שהיא בעצם מקיימת את גזירת פרעה. פרעה גזר כל הבני היור היו עליו תשליחו, ובעצם מרים בזה שהיא שם אותו בתוך היור היא ממש מקיימת בו את הציווי שציווה פרעה. יש כאן איזשהו צד מסוים של הכרה שהתהליך המיוחד הזה שפרעה גוזר לזרוק את כל הבנים ליאור, זה הדבר הזה הוא גזרה אולי אישית של פרעה, אבל מרים, אחרי שהיא רואה שהיא לא יכולה יותר להצפין אותו, היא מבינה שבדבר הזה יש כאן איזשהו מהלך אלוקי. יש כאן באמת מציאות כזאת שבה המציאות הישראלית עכשיו לכאורה שקועה וחוזרת לתוך מדרגות חיים מאוד מאוד סתמיות, למדרגות החיים אלה שמטשטשות כל איזשהו צד של צורת חיים ישראלית. אבל הזריקה של משה אל תוך היאור הזאת, היא עצמה בסופו של דבר באה לברר את העומק הפנימי של כל הגזרה הנוראית הזאת. ואם כבר הזכרנו בפרקים הקודמים שגזרת פרעה לזרוק את הבנים ליאור היא בצורה יותר רחבה קשורה לכל גזרת השעבוד, לכל הרצון לשקע את צורת החיים הישראלית, את גובה החיים הישראלי, לשקע אותה בתוך מציאות חיים סתמית. הרי שההתבררות של כי מן המים השיטהו, של מה שמשה רבנו משתחרר מתוך אותה מדרגה, היא בעצם אותו בירור שהמהר"ל כאן מברר, שמשה הוא זה שעניינו הוא להיות משוחרר מכל מדרגת הצורה, שהוא זה שבעצם, כמו שהמהר"ל אומר גם במבול, הוא מה שבעצם נתן למציאות להשתחרר מכל התמיעה שלה בתוך הסתמיות של החיים, ושגם הוא בשר ויהיו ימיו 120 שנה, שלכל האנושות יש איזשהו צד של תקווה, יש איזשהו צד של הכוונה אל גאולה, מכיוון שמדרגת משה בצורה עמוקה פנימית מסותרת בה. זה גם הנקודה שדרך משה כל עם ישראל בעצם הולך ומתברר המהלך, למה עם ישראל בכלל נזרק לתוך המים ולמה הוא יוצא מן המים. שאת המהלך הזה מברר המהר"ל דרך הסוגיה של למה משה נמצא דווקא בבית פרעה. הימצאות של משה בבית פרעה, אנחנו עוד רגע נסדר את הדברים, כמוה כהימצאות של משה בתוך אותה גזרת פרעה שממנה אחר כך משה הולך ונגאל, היא אותה בירור שבא לברר שלפעמים דווקא הכניסה של הצורה אל תוך ההדריות, אל תוך המציאות הזאת הסתמית שהיא חסרת צורה, דווקא היא זאת שהולכת ומעוררת, הולכת ומגדלת את המציאות אל עבר הצד האיכותי יותר שלה, אל הצד היותר נשגב שלה. כאן אני חוזר בעצם, אנחנו בנינו את הפרק הזה קצת בסדר של תשרק, אבל אנחנו עכשיו נחזור בעצם למה שאיתו המהר"ל כאן פותח את הפרק. נתראו רבותינו במדרש רבות על הסיבה שנתגדל משה רבנו עליו השלום בבית פרעה. למה משה היה צריך לגדול דווקא בבית פרעה? וצריך להבין שהסוגיה הזאת היא לא סוגיה היסטורית, כמו שהמהר"ל אומר, מה שהמדרש אומר, שגם מלך המשיח עתיד לגדול על פתחה של מדינה, על פתחה של רומי. מהר"ל בספר נצח ישראל מסביר שבמדרש שמה, שוודאי המדרש שמה הוא לא מדרש כפשוטו, אלא המדרש בא לומר את כוח המשיחיות שחייבת לצמוח דווקא כתוצאה משיטה תרבותית שלמה שהיא כל כך נוגדת את המציאות המשיחית שהיא מלכות רומי. מה שלכן אולי יותר מברר גם לגבי הסוגיה שלנו כאן, שזה לא סוגיה פרטית של משה, אלא בירור עמוק איך תהליכים גאולים צריכים להיבנות בתוך המציאות. המהר"ל כאן כותב, מסביר את הדברים בשתי תשובות שבעצם נדקדק בהם טוב, נראה שאולי מסותר בהם שלוש תשובות לשאלה למה דווקא בתוך המציאות של מצרים צריך לגדול משה, ודווקא בתוך התרבות של המלכות הרביעית מתעוררת ההופעה המשיחית. המהר"ל מתחיל את זה בהתחלה יותר מצד מצרים, ובסוף הוא מביא לזה יותר לצד של ישראל, יותר לצד של משה. ההתחלה של הדברים של המהר"ל היא כי מצד שהתרבות המצרית וכמוה גם התרבות המלכות הרביעית הם תרבויות שכל המהות שלהם זה מהות של היעדר. ומכיוון שהתרבות שלהם כולה מצוות של היעדר, הרי שההיעדר מחייב אחריו הוויה חדשה. בעקבות הריקות, בעקבות הוואקום שבא כתוצאה מהתרבות המצרית, אז המציאות הולכת ומשוות לקומת חיים חדשה. הפיסות של תרבות המצרית והדברה הראשונה היא באה מצד עצמם, מצד שכל עומר החיים שלהם הוא עומר חיים מטריאליסטי, או עומר חיים נמוך, שלא נותן מקום לאף תקווה, לאף צד גבוה יותר, איכותי יותר שיופיע בחיים. וכמוה בסגנון קצת שונה, המהר"ל מסביר בנצח ישראל על המלכות הרביעית, שגם היא מלכות שהיא כל כולה קשורה אל הרצון להשטיח את החיים, את הרצון לתפוס את החיים על פי הצד המיידי, העכשווי, הזה של הדברים, ולא על פי איזשהו צד ניסה של החיים. ומערכות חיים כאלה הן מערכות חיים שביסודם גוררות בעקבותם היעדר גדול, שההיעדר הזה, הוואקום הזה, דווקא הוא זה שבעקבותיו צומחת כמיעה לקומת חיים חדשה. היעדר
של מה?
היעדר של כל התפיסות התרבותיות של העולם. האמירה המצרית שמעמידה את החומרנות במרכז, היא בעצם בזה באה לעקר את כל רוח האדם, באה לשקע את כל רוח האדם בצרכים המטריאליסטיים, הצרכים הקיומיים שלו. הדבר הזה הופך את הופך את המציאות ל נטולת משמעות, לנטולת פשר, שההיעדר המיוחד הזה, כמו שנראה את הלשון של המהר"ל כאן, כי יש לזאת האומה, לזאת המלוכה, אפיסה מן המלכות, מאשר היא מלכות נפסדת מצד עצמה. ולא תהיה אפיסה הזאת, אפיסה מוחלטת, לא דבר לגמרי, דענו שלא יהיה מלכות בעולם, כי אין הגעת העולם חסר מלכות. ולפכך גורם שתהיה אפיסה הזאת אל מלכות שמיים. שמצד התהליך הזה, זה תהליך, אנחנו נכנה אותו, זה תהליך סיבתי, שבא מעבר אל העתיד. מכיוון שהמציאות הגיעה לריקות כל כך גדולה, למשבר כל כך גדול, אז המשבר המסוים הזה הוא משבר שמעורר געגועים בעולם, כמו שאומר המהר"ל, לעולם לא יכול להיות ללא מלכות, לא יכול להיות ללא פשר. אבל הרי המלכות הזאת היא מלכות שבנויה במנגנון של השמדה עצמית, היא מלכות כזאת שכל כולה באה להראות את האפסיות, את הריקות שכן לתוך המציאות. אז לכן דווקא ההדריות הזאת היא זאת שהדר שגורר אחריו הוויית חיים חדשה. המהר"ל בהמשך יסביר את הדברים בצורה נוספת, ועוד יש לך להבין כי מלכות ישראל בהתחדשה, כמו שהיה ביציאת מצרים שהתחיל ממשלת ישראל שהיה מלכות קודם זה לישראל, לעתיד מלכות המשך שתתחדש מלכות חדשה, יוצאת מלכות הראשונה שלפני זה. וזה כי מלכות ישראל הקדושה שיש לה מדרגה אלוקית פנימית, היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה, שכך ראוי למלכות שיש לה מעלה אלוקית, מעלה פנימית. כאן המהר"ל אומר לא את ההסברה הסיבתית, שבעקבות הקריסה של תרבות החיים המצרית, או לעתיד לבוא, של תרבות חיים, של תרבות של המלכות הרביעית, שהיא כולה בנויה על ריקנות, כולה בנויה על הכחשת המעבר, שבזה בעצם העולם עצמו הופך להיות נטול משמעות, זה מה שיעורר כמיעה לקומת חיים חדשה. כאן המהר"ל בא בהסברה תכליתית. לא שהיעדר מוביל הוויה, אלא שההוויה מולידה את ההיעדר. זאת אומרת, עצם זה שמדרגת החיים הישראלית צריכה להתגלות בעולם, זה עצמו הופך את כל העולם הקודם להיות עולם נטול משמעות. מה שבצורה אולי עמוקה פנימית בכלל עורר את כל התרבות המצרית הזאת, או לעתיד לבוא יעורר את כוחו, מה שיעורר את כל הריקות של התרבות הריקה במצב של היעדר, של קודם המציאות המשיחית, זה בא דווקא כתוצאה מזה שהמציאות כבר נבנה בגעגועים לקומת חיים חדשה, אז כל קומת החיים הקודמת מאבדת את המשמעות שלה, מאבדת את השמחה שלה, מאבדת את החיות שלה, שזה עצמו גוזר עליה לחיות רק את הסתמיות, לחיות רק את החומרנות. הגידול של משה בבית פרעה זה לא כי משה ממשיך את פרעה, כמו ההסבר הקודם, שאחרי השבע של פרעה חייב לבוא דבר חדש, אלא הוא מה שאולי בכלל בצורה עמוקה בכלל מיילד את כל התרבות הזאת שנקראת בית פרעה, הוא זה שבכלל יוצר מצב כזה שבו המציאות החיים קודמת הופך להיות נטולת משמעות ביחס לקומת החיים חדשה. יותר מזה, רק שנייה, יותר מזה אומר המהר"ל בהמשך, וזה דבר שצריך להבין אותו, אומר המהר"ל, מביא לזה דוגמה. מה זה כבר בתוך הדרך השנייה, זה בעצם כבר יש לנו נכון אותה כקומה שלישית. וכן תמצא שהפרי כאשר הוא בלתי נשלם הוא מתוך הקליפה, אז שהפרי גדול ועומד על שלמותו, ואז כאשר הפרי גדול נפסדה קליפה מכוח גידול הפרי, שכל דבר שיש לו מדרגה פנימית הוא יצא מתוך דבר שהוא חיצון לו. כאן אומר המהר"ל, אנחנו ניסחנו את זה משתי ניסוחים. ניסחנו את זה ניסוח שההדר מוביל אחר הוויה. ניסחנו את זה אחר כך, שזה התהליך ההיסטורי, שאחרי שיש כאלה שברים בתוך המציאות, אז עכשיו המציאות קמאה לקומת חיים חדשה. ואמרנו את ההסבר הפנימי של הדברים, התכליתי של הדברים, שההוויה היא זאת שבכלל ההוויה היא זאת שילדה לפניה היעדר, היא זאת שהפכה את כל המציאות שהייתה לפניה, הפכה אותה למציאות נטולת משמעות. וכאן המהר"ל כאן מסביר גם את הצד הלכתחילאי שקם מתוך הדבר הזה, כמו פרי וקליפה שגנה לפרי. זה שלפרי קודמת קליפה, זה נותן לפרי את ה... שתי דברים אפשר לומר. זה גם אני אתחיל קודם כל מהמשמעות שאולי לפני המשל של הפרי והקליפה. העבודה הזאת שההוויה החדשה היא מולידה את ההדר הקודם לה, זה עצמו נועד ליצור מצב של קומת חיים חדשה, של סדר חיים חדש שאין לו אף זיקה לכל מה שהיה לפני כן. ולכן זה לא רק שמכיוון שמדרגת החיים הישראלית צריכה להתפתח בעולם, לכן כל העולם הקודם הפך להיות עולם עדרי, עולם נטול משמעות. אלא יש גם חיוביות בתהליך המסם הזה, כי זה מה שמנקה את העולם מכל מיני אידיאלים קטנוניים שהיו קיימים לפני כן. אז בשביל לאפשר למדרגת החיים החדשה להתגלה בצורה מדויקת שלה, בצורה אמיתית שלה, ושהיא לא תתגלה כטלאי על גבי טלאי, כשיפוץ על גבי שיפוץ, שיש גם את המושגים הקודמים ועל גביהם באות קומת חיים חדשה, לכן יש חשיבות שתקדם להוויה היעדר, היעדר כזה שהוא לא רק תוצר של ההוויה החדשה, אלא גם משרת את הוויית החיים החדשה. הוא זה שמאפשר להוויית החיים החדשה להתגלות בשטח טהור, בשטח נקי, בשטח כזה שאין בו אף קוטן ממדרגת החיים הקודמת. המהר"ל כאן, במשל שלו כאן של ה...
זה הסבר שלישו,
זה השלישי כבר. זאת אומרת, אנחנו אמרנו עוד פעם. יש בעקבות ההדר, המציאות משוות להוויית חיים חדשה. קומה שנייה, ההוויה היא זאת שסיבת ההדר, כי כל המציאות הקודמת הופכת להיות לא רלוונטית ביחד למדרגת החיים חדשה. היא זאת שבכלל מעוררת את כל השבר של בניית תרבות כזאת שהיא כל כך ריקה, כי בצורה עמוקה פנימית העולם כבר משווה למשהו חדש, אז כל העולם הקודם מתמוסס. ויש בדבר הזה גם צד לכתחילאי בכל התהליך הזה, כי בסופו של דבר הדבר הזה הוא זה שמאפשר לקומת החיים חדשה להתגלות בצורה שלמה שלה, בצורה אמיתית שלה, מבלי שהיא תטושטש על ידי דברים אחרים. אפשר להבין שזה בעצם מה שהקליפה קודמת לפרי, אז היא מגינה לפרי מכל מיני דברים חיצוניים שעוטפים אותה. הקליפה הזאת זה משהו מאוד מאוד גס, משהו מאוד מאוד לא סימפטי, אבל הוא זה שבסופו של דבר מאפשר לפרי שגדל בתוכו, לאפשר לו לגדול בלי שהוא יקבל כל מיני השפעות וכל מיני מערכות חיים אחרות שנמצאות סביבו. אז אולי הקליפה הזאת היא הרבה יותר מתה מאשר כל מיני צמחים וכל מיני בעלי חיים שנמצאים סביב לפרי, אבל בסופו של דבר דווקא היא זאת שיוצרת חיץ ברור בין הפרי הפנימי לבין המטפות שנמצאות בחוץ אליה. אולי יש צד נוסף במשל הזה של הקליפה שקודמת לפרי, שלכן מצד זה היעדר צריך לקדום להוויה, שגם זה דבר שהרב בתחילת אורות אמונה על המשל הזה של הקליפה קודמת לפרי והיעדר קודם להוויה, הוא מזכיר שם עוד איזשהו מימד נוסף, שזה בסופו של דבר גם נותן לפרי ללמוד מן הקליפה, לקבל מן הקליפה את העיתונות שלה, כמו שהרב כותב גם במקום אחר, שמהטבע אנחנו נקבל את כל הדייקנות שלו ואת כל העוז שלו ואת כל העיתונות שלו, שבסופו של דבר נכון שהמציאות ההדרית הזאת היא מציאות איומה מאוד, חומרנית מאוד, טכנוקרטית, חסרת כל פשר, אבל זה שבסופו של דבר היא משמשת את המצע של ההדר הזה שקודם להוויה, אז יש בחינה מסוימת שהיא שומרת של הפרי, שהיא יודעת שבסופו של דבר תיתן לפרי את כל החוסן שלו. על זה המהר"ל כותב בנצח ישראל, שהוא מדבר על המלכות הרביעית, שעל זה הפסוקים אומרים אנו למען ליושבים לפני בית השם תהיה, והיה על מצוות הסוס קודש לשם, שכל העוצמות שהטכניה של מלכות הרביעית הם כולם מסוים של דבר יצופו למהלך של קדושה.
אמרנו שאין זיקה, אבל
מה זה?
אמרנו שאין זיקה,
ש?
אין זיקה.
זה, אנחנו שואבים את הכל כמצולה, עושים אותה כמצולה שאין מדגים. אנחנו, זה מה שהזכרנו מתדברים בפרק ג' על הצד המסוים הזה שהתרבות המצרית היא זאת שבעצם העמידה את האיתנות של החיים בראש הכל. אנחנו לוקחים ממנה את הכל ועכשיו לא צריכים לשוב אליה. כמו שאמר כאן אומר, ברגע שכבר יש פרי, הקליפה נפסדת מאליה, הקליפה כבר יבדה את כל המשמעות שלה, כל תפקיד הקליפה היה כדי לאפשר לפרי ללכת ולגדול.
איזה שלושת הקומות של הניגוד השני וההשלמה?
אני אחשוב שנייה. השתיים האחרונים קדומים, הדבר הראשון הוא לא בערך, כי אז דיברנו על הנגדה, על תסיסה, זה לא מוזכר כאן לצוות של תסיסה.
זה הנגדה של היעדר וקום.
כן, וקום שמוליד אחר, יכול, אני מבין, יש משהו שאולי צודק, שאולי דומה לדברים האלה. זאת אומרת, כאילו אם דיברנו על הנושא של ההנגדה, של מה שכן תמיד העינוי, אז בהקשר המסעם הזה כאן, זה בא לידי ביטוי במה שהערס של העולם הקודם מעורר געגועים לעולם חיים חדש. ואחר כך המהר"ל כאן מגיע להסברה נוספת שהעולם החיים החדש הוא זה שמוחק כל צורות חיים קודמות, שאולי גם מחיקת ההדריות הזאת היא גם משרתת אותו בזה שהיא מפנה מקום לקומת חיים חדשה, ואולי יש בזה דבר מסוים שהוא גם מקבל ממנו את כוח העיתונות שבו, את כוח השמירה שבו, שמצטרף אל מהלך החיים חדש. בין כה וכה, לכן המדרגה הזאת של משה שנשתלת דווקא בתוך המצוות הזאת של בית פרעה, עד רבה, והכל אני אומר עוד פעם קשור לכל המהלך של פרק י"ח, בא להדגיש את הנבדלות של משה, את ההבדלות של קומת חיים של משה היא סדר חיים חדש, שאין לו אף יחס לסדר חיים הקודם. הוא לא גדל כגידולו של עולם, הוא בא לעורר בעם ישראל, להזכיר לעם ישראל נקודת החירות שבו, הוא ממילא לכן בכוונה מעורר את כל הדריות של כל הסדרי החיים הקודמים, כי הכל כאן זה פנים חדשות באו לכאן, זה קומת חיים חדשה באה לכאן, שזה בעצם מה שמתעורר במה שביטייה קוראת לו משה כי מן המים משיתיהו, אותה מדרגה שהיא כולה משוחררת, נבדלת מכל צד חומרי. הדברים האלה, מה שהיה כבר? הם קשורים למה ש... או ממשיכים למה שמהר"ל כאן בהמשך הפרק אומר, עוד תכונה נוספת חשובה שקיימת כאן במשה. אולי רק אני שכרתי גם להזכיר שהמדרש אומר שברגע שהקדוש ברוך הוא ראה את משה שהוא מסדר את המסעות בעם ישראל, אז אמר לו, לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שאתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצרה של ישראל, אף אני אניח עליונים ותחתונים ואדבר עמך. מסביר המהר"ל מה הכוונה אניח עליונים ותחתונים וידבר עמך. המהר"ל מקשר את זה למשנה באבות שאומרת שארבעה קניינים יש לקדוש ברוך הוא בעולמו. בית המקדש נקרא קניין, ישראל נקראו קניין, תורה נקראת קניין, ושמיים וארץ נקראים קניין. המהר"ל בנצח ישראל מסביר מה הכוונה שהם ארבעה קניינים של הקדוש ברוך הוא בעולמו, שהם ארבעת המדרגות שמשקפות את הנקודה העצמית של הקדוש ברוך הוא בעולם. העולם שלנו, כמו שהמהר"ל שם מקשה, כל צבא השמיים וצבא הארץ, הכל קניינים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קונה את כל העולם כולו, אז מה הכוונה שדווקא ארבעה הדברים האלה נקראו קניין? המהר"ל שם בנצח מסביר, פרק י' לפי זכרוני, שקניין הכוונה, קניין זה תמיד עניין של שייכות, כמו אדם שקונה אישה, אז זה בעצם יותר ביטוי של השייכות הפנימית שקיימת בין האיש לבין האישה. אותו דבר שהדברים האלה הם קניינים של הקדוש ברוך הוא, הם דברים שלא התפרטו כבר לנמיכות של העולם, שהם קשורים לקדוש ברוך הוא, שיש להם קשר חיצוני ביניהם בין הקדוש ברוך הוא, אבל הם גם מתפקדים לכשל עצמם. יש ארבע דברים כאלה שהם כל הזמן נאמנים למקור שלהם, שזה במקום מדרגת בית המקדש, וזה באדם מדרגת עם ישראל, וברוח זה מדרגת התורה. אבל המדרש שלהם אומר, ועוד קניין רביעי שיש לקדוש ברוך הוא עולמו, זה קניין שמיים וארץ. מסביר המהר"ל מה הכוונה. המהר"ל שם אומר שהכוונה היא מגמת חיבור שמיים וארץ, שמיים וארץ זה קניין רביעי, הכוונה המגמה הפנימית של האומה הישראלית של חיבור שמיים וארץ, התביעה לחבר את הכל, לחבר את כל העולמות כולם, זה בעצם הביטוי הרביעי שמייצג את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. והביטוי המיוחד כאן שלכן אומר כאן,
זה לא תורה?
מה זה, איך?
זה לא תורה?
אז המהר"ל שמסביר שתורה זה מצד מה שקדם לכל, ושמיים וארץ זה מצד האחרית של הכל. יש את השורש של כל המציאות כולה, שזה התורה, ויש את התנועה ההיסטורית של המציאות שהיא הולכת וחותרת לרקיע והר הדנשקי הדדי, לחיבור הפנימי שקם בין שמיים לבין הארץ. והמהר"ל כאן אומר, משה רבנו שהניח את כל הדברים הפרטיים ועסק בצרה של ישראל, הוא זה שבנה את מדרגת החיים הכללית, זה גם מה שהקדוש ברוך הוא בעצם מעורר במציאות עכשיו את הבחינה הזאת של מה שקשור לבחינה של שמיים וארץ, אותה היא מרוכזת במדרגה הזאת שנקראת מדרגת משה. הוא המדרגה שעכשיו מבטאת, מגלה את התנועה האדירה הזאת של תביעת האיחוד של כל המדרגות כולם.
איך זה כתוב?
שאני מניח שמה וארץ, ומניח אני אל שמך. אומר כאן המהר"ל, כי מצד שהיה משה משלים את ישראל, שישים קניין אחד כמו שמה וארץ, כי שמה וארץ קניין אחד, תראו קודם שמה, ישראל קניין אחד איזו קנית, ויתר ישראל קניין אחד משמה וארץ. אז הכוונה, יש שמה וארץ, שזה התנועה ההיסטורית. ויש איך עכשיו היא מתרכזת בתוך סדרי החיים ישראלים. עכשיו את כל המגמה הגדולה של איחוד שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא מרכז דרך המדרגה הזאת שנקראת משה, שאומר כאן המהר"ל שהיא בעצם מדרגת ישראל. מעכשיו יש כאן תנועת חיים חיה, היסטורית, ממשית, יש אומה כזאת שמגלה את סדר החיים המיוחד הזה של קניין שמיים וארץ.
משה הוא נקרא מדרגת התורה, זה כאילו סוג של קרב דורות.
אז מה זה?
ששמיים וארץ לכאורה זה היה אמור להיות המהלך הטבעי של אלף דור.
כן.
ועכשיו הוא מניח טוב, את
זה. בדיוק, כן, זה בדיוק הכוונה. יש כאילו כביכול תהליך היסטורי עולמי שהיה צריך להיות שמיים וארץ, ויש עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר איך הדבר הזה עכשיו מתרכז בצורה מיוחדת, וכמו שאתה אומר, כיפוד תף תף קופה נדל דורות, ריכוס על כל התהליך הגדול הזה עכשיו בהופעה חיים ממשית. משה רבנו מעורר אותה בזה שמשה רבנו ויער בסבלותיו הולך ובונה את תנועת החיים הישראלית בתוך המציאות. אז זה עכשיו בדיוק ריכוס על כל המהלך הענקי הזה בהופעת חיים אישית מיוחדת, שהיא בצורה אמיתית היא לא רק משה, כמו שהמדרש כאן אומר, זה בעצם כל עם ישראל עכשיו בזכות משה הופכים להיות קשורים עכשיו אל ההופעה של איחוד שמיים וארץ.
למה הזריקה של הבנים
ליאור היא קשורה לתהליך? אז הסברנו, צודק, לא חידדנו. זריקת הבנים ליאור היא זריקת עם ישראל לתוך התרבות המצרית. זה לכאורה טרגדיה. אבל שמשה נזרק לתוך היאור, יוכב זרק אותו לתוך היאור, היא בעצם מבינה שבדבר הזה יש צד נכי תחילאי. וזה מה שבעצם התברר, שמו של משה הוא כי מין המים ישתיהו, שמו של משה הוא הכניסה לתוך היאור, והלמן, זה הכרה הפנימית שהזריקה לתוך היאור נועדה כדי לברר את ההנגדה שקיימת בין ישראליות לבין הסתמיות הזאת של כל המים הזידונים האלה. אמר כאן לקראת סוף הפרק, יש כאן טוב, עוד נושאים פרטיים, אין לנו זמן לדבר בהם, אבל הדברים העקרוניים, ואז אברהם בא, משה בא, וביום הראשון הוא עושה משפט עם עושה משפט עם המצרי. כאן, באמת, חסר כאן הרבה דברים כאן, אם ראיתם בפרק הזה כאן, דברים שמאוד צריך להשלים אותם בכתב יד. בכתב יד יש מדרש שאומר, למה הוא מית את המצרי? אז פירוש ראשון אמר שהוא מית את המצרי בגלל שהמצרי התעלל באחד מהשוטרים שהוא חמד באשתו, ולכן הוא הכניס אותו לעבודה קשה, ועל זה כתוב, ויפן כה וכה, אז המדרש דורש ואיפן כה על מה שהמצרי עשה לישראל, למשה, מה שהמצרי עשה לישראלי לפני כן, וכה מה הוא עתיד לעשות לעם ישראל, ובגלל זה יקרא אותו. אבל המהר"ל כאן מביא דווקא מעדיף את הפירוש השני על פני הפירוש הראשון. שהפירוש השני אומר שהסיבה שמשה יקרא את המצרי זה לא בגלל העבר ובגלל העתיד, אלא בגלל ההווה, כמו מה שכן מצוטט כאן. אבל בסנהדרין אמר רבי חנינא המצרי שהכה ישראל חיים איתה שלמי עברי כה וכה ויהיה כן איש ויחת המצרי ויטמנהו בחול. זה מה שבעצם כן המאמר כאן מברר שהסיבה שבגללה משה הורג את המצרי זה לא בגלל ענישה על דיני הראיות שעשה בעבר או על סכנות שיגרמו לנו בעתיד. עצם פגיעה במציאות החיים הישראלית היא זאתי שעכשיו מעוררת את משה רבנו לתגובה, כן? וירא איש עברי מאחיו, הראייה של העבריות, הראייה של מציאות חיים ישראלי שנפגעת, כאן המהר"ל גם חוסר בדברים, אין כאן מקומו בבאר הגולה, הוא גם רומז לדברים, הוא כותב את זה בבאר השביעי, הבאר השביעי אמר לי פעם הרב טאו, שהוא באר שהמהר"ל, הוא לא יודע אם המהר"ל עצמו חסך במילים, או שהצנזורה חסכה לו במילים, אבל מפאת המלכות הרשעה שהייתה שם בפראג, המהר"ל לא יכול יותר מדי לדבר בדברים, אז הוא קיצר בדברים. אבל לקיצור הדברים כאן אומר, בעצם יש כאן התעוררות, הסוגיה כאן היא עוד פעם לא העוול האישי שנגרם לישראלי הזה, או הצורות העתידיות שיכולות להיגרם, אלא עצם הפגיעה בכבודם של ישראל. משה מעורר עכשיו בעם ישראל את תביעת החיים החירותית הגאולית שלו, ועצם מי שנוגע בבבת עינו של ישראל כנוגע בבבת עינו של שכינה, זה ההתעוררות הגדולה שבגללה משה רבנו בא ונלחם במצרי. מה שהמדרש כאן אומר שיש את הנושא שלכן הענישה באה דווקא מגופו של משה, כן, מהאגרוף שלו, להראות את ההזדעזעות האישית שלו בתוך הדברים האלה. זה לא משהו שהוא עושה אותו על ידי אמצעים, אלא משה רבנו לא יכול לחיות אל מול השקר הזה, אל מול הרוע הזה, מול הנבלה הזאת של הפגיעה בכבודם של ישראל. המדרש בסוף אומר שאת שם, כן, שם המפורש הזכיר עליו. מסביר המהר"ל... מה זה? כן, זה פעם ראשונה שמשה יוצא לאחיו, וזה בדיוק מה שאמר כאן בא להדגיש, הוא יוצא לאחיו ורואה מכה, אז המדרש הראשון בא לתרץ מה קרה במכה המסוימת הזאת, והוא מתאר אותה בצבעים מאוד מאוד קשים ואכזריים, איך המצרי הזה היה רע. אבל זה בדיוק מה שהמדרש השני בא לומר, לא, פשוט, גוי שמכה את ישראלך המיטה, אתה צודק, כששאלתי, שההתנהגות של משה היא מוזרה, מה קרה 210 שנים, אבל זה בדיוק מה שבעצם אמר כאן אומר, פתאום יש כאן, נכנס כאן גורם חדש לתמונה, שלא מוכן לקבל את כל הדברים המובנים אליהם, כדברים שאפשר לסלוח להם, יש כאן תביעה של עם ישראל עכשיו צריך להתנהג על פי יסוד חרותי, ומי שפוגע בנו זה גוף הסיבה לומר, יש כאן משהו, אבל שלא יכול לעשות. שכמו שהמדרש משיך ואומר, ששם המפורש הזכיר עליו, שם המפורש הזכיר עליו, זה לא איזה טריק מיסטי כזה להשתמש בכל מיני שמות של מקובלים ולמחוק אנשים, אלא הכוונה, זה שהרשעה הזאת עומדת אל מול שמו של הקדוש ברוך הוא, אל מול הגודל האלוקי, אל מול כל העומר של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה אותו עומר שעם ישראל בא למעשה בעולם, אז מולו, כי הנה, כמו שאנחנו אומרים תמיד במזמור שיר, מה שדוד המלך אמר, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יבדו יתפרדו כל פלי אבן. מה זה כי הנה אויביך השם? מה זה היתר המילים האלה? זה אפשר לפרש, כי הנה אויביך, העונש הכי גדול, יש שם גם מקף כזה, זה שיש חיץ בינם לבין השם. כל מה שהמשך הפסוק זה כבר תולדה של הדבר הזה. עצם זה שאויביך עומדים אל מול הגודל הענקי הזה שנקרא השם, זה המוות הכי גדול שקיים להם. מתגלה אחר כך דרך הנה אויביך יבודו יתפרדו כל פה להבין. זה בעצם האמירה העמוקה הפנימית שקיימת כאן, שברגע שאנחנו מוכנים את הדברים אל מול שם הוויה, אל מול השם החירותי הזה, אל מול השם, שמו שהקדוש ברוך הוא מעולם לא הושפע לתוך המציאות, אז כל העוול הזה מתברר כמציאות כזאת שאי אפשר לקבל אותה, אי אפשר לסלוח לה. עם כל זה, וכאן הפסקה האחרונה כאן, היא בעצם עכשיו כבר הקדמה, בכוונה כתובה בפרק כאן ולא בפרק הבא, כי היא כתובה בתהליכים הלכתחילים ולא הדיעבדים, אבל זה כבר מהציפייה של משה מעם ישראל. מה זה?
רבי שלמת פרק י"ז?
לא, פרק י"ז זה רק המילה קטנטנה שרציתי לומר שם, עם ילד ונער, נער. משה מטמין את כל הסיפור הזה של של אותו איש מצרי בחול, כן, כמו שאמר אומר חול זה אותו קול דק שלא נשמע, זה אותו בחינה שמצידה נכון שעם ישראל עכשיו משה מעורר בעם ישראל עכשיו קומת חיים ענקית, קומת חיים גדולה, קומת חיים שאין לה אף צד של התאפלות שלה ושיבוד שלה לכל מה שקורה מסביב, אבל משה רוצה דממה, כן, והתמנהו בחול. להטמין את הדבר הזה בחול זה בעצם לומר שהחירות שלנו היא חירות שלא צריכה להתבטא בשיח הציבורי מול המציאות המצרית. היא חירות שצריכה להתחיל קודם כל מתוך משהו פנימי, מתוך מה שאנחנו מאמינים בחירות הפנימית שקיימת בקרבנו. מי מנה אפר יעקב, גם זה המהר"ל בנצח ישראל מסביר שהעמה ישראל נמשלה לאפר, כי לדקותה היא עסוקה לא בדברים גסים כמו כלי מתכות שכל משמעותם היא רק מצד מה שזה נשמע כלפי חוץ, אלא עוצמתם הוא מה שנמצא בפנים. לכן החירות הזאת של עם ישראל והתהליכים הגדולים שעם ישראל מייצר בעצמו לא צריכים להימדד על פי השיקולים החיצוניים, הבעות החיצוניות, הצורך להבא את הדברים כלפי חוץ, אלא זה תהליך עמוק פנימי שעם ישראל צריך לבוא בתוך עצמו. כל זה אולי באיזשהו צד מסוים לעומת פרק יוטט שמסגיר, מתחיל להסביר גם את השבר של מדרגת משה. שמדרגת משה עם כל החירות הגדולה שבה, שהיא בצורה אמיתית אמורה גם לעורר בעם ישראל תביעה חירותית גדולה, אבל בעצם ביום השני והנה שני עברים ניצים זה דתן ואבירם, קודם כל כפשוטו זה שעם ישראל יש כאן עדיין איזה שהם מאבקים פנימיים בתוך עם ישראל, ומה שאחר כך מתברר לו אכן נודע הדבר, קודם כל כפשוטו שאכן יש דלתוריה ביניהם שמתארת שהעמה הישראלית עוד לא הגיעה למדרגת החיים האחדותית שאליה מכוון אותה משה, אלא נמצאת עדיין מתוך מדרגת חיים מסובכת מאוד שעדיין דלתורין יש ביניכם. זה עצמו מעיד על פער שקיים בין מדרגת החיים הגדולה שכבר בצורה אמיתית חיה לגמרי מתוך עם ישראל לבין תודעות החיים הגלויות שעדיין לא משתפות פעולה עם התהליך הפנימי הזה.
וזה שאומר שזה לא במקרה וזה מגלגל את הגאולה, זה לומר, אני הבנתי שזה כחלק מההדריות, שזה כחלק מהתהליך, לאו דווקא
כמשהו. עוד מעט נגיע לתפקיד של דתן ואבירם. אני קודם כל רק בא לומר את השבר של פרק יוטט. המהר"ל מזהה את השבר הזה ביסודו לא במאבק הגופני שקיים בין שתי הניצים, ואפילו לא בפשט של הלשון הרע של החל דלתון יש ביניהם, אלא אומר כאן המהר"ל, וזה דבר שהוא חוזר עליו גם בסוף הספר, יש כאן בסוף ספר גבורות קונטרס שנקרא דיני יי נסך, וגם בספר נצח ישראל הוא חוזר עליו שהקשר ליסודי של עם ישראל זה אכן נודע הדבר. זה שהאות א', שהיא אות לא נהגת, שהיא אות שהיא כולה פנימית, היא עכשיו נאמרת במילה כן, שכן זה 70, זה הצד שכבר פונה כלפי אומות העולם, גם כן, המילה הזאת היא כפשוטה כן היא, היא כן היא, כן היא, היא מגדירה דברים, היא צריכה להביע, להחצין את הדברים כלפי חוץ. עצם העובדה הזאת שעם ישראל לא יכול לשמור על הסוד, אומר המהר"ל, זה עצמו מראה שאין בהם חירות. חירות, תנאי יסודי לחירות זה שלאדם יש עולם פנימי, שלאדם יש עולם שהוא לא מרגיש את הצורך שלו להיות תלוי באנשים אחרים, לבחון את עצמו איך אני עומד אל מול אנשים אחרים, איך אנשים אחרים בוחנים אותי, אלא יש לי את האמונה הגדולה שלי בעצמי. כמו שהרב מתאים ואורות בכמה מקומות אומר ש עם שלא ידע את גדלותו בוודאי הוא קטן וספל, והרב אומר שמה שיסוד לכל הנפילות של עם ישראל בתקופת הגאולה הם בזה שעם ישראל לא מכיר את הגודל שבו, לא מכיר את הענקיות שקיימת בו. והמשמעות של הדברים, לכאורה עם ישראל מאוד מאוד כן יש לו הרבה הרבה הישגים שהוא השיג, אבל כל ההישגים הם הישגים שנמדדים ביחס לאחרים, בהשוואה לאחרים, בתועלת שיש בהם כלפי אחרים. המהר"ל אומר זה היסוד של הגאולה, זה שמירה על הסוד. בנצח ישראל המהר"ל מרחיב לבאר את זה דרך השלושת השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא ישראל, אז אחד מהשבועות הוא שלא יגלו את הסוד. אז המהר"ל שם מסביר מה הכוונה שלא יגלו את הסוד. יש כאלה שמסבירים שלא יגלו את סוד הגאולה, שלא יחשבו קיצין. המהר"ל שם מסביר כפשוטו. תנאי לעם ישראל שישמור על הזהות שלו, זה שהוא יודע שאפילו אמר המהר"ל כל מיני אפילו סתם סודות קהילתיים פשוטים, אבל הכוונה היא שיש לו חיים פנימיים שלו עם עצמו. עצם זה שיש להם חיים, יש לאומה חיים אוטונומיים, חיים פנימיים, חיים כאלה ש לאחרים אין שיח איתה, זה עצמו אומר שיש לה חיות מעצמה, יש לה תהליכים אמיתיים עם עצמה. אמר לי, לכן הזכרתי כאן בסוף הספר על איסור יהיה נסח, אומר שעיקר הבעיה באיסור יהיה נסח זה שנכנס יהיה נצא סוד, זה שהשותפים של האדם לסודות שלו הם הם אומות העולם, זה עצמו מפורר את הנאמנות האמיתית של האדם לעצמו, את הזהות העמוקה הפנימית שהוא בנה עם עצמו. ולכן משה אומר, זה, אפילו דנו, כמו שאמרנו, אומר הבעיה היא לא שלמה הם סיפרו לשון הרע, הם לא סיפרו לשון הרע, הם סיפרו בינם ובין עצמם את החוויות הגדולות שקורות עכשיו, איזה שקם כאן יהודי חדש ומכה את המצרי, וברור שנמצא בשמירת הלשון, למה אפשר לדון אותו לקו זכות, למה אמרו כוונתם אותה לטובה, לא אותה כוונה לרע, זה לא הנושא, אומר המהר"ל. עצם זה שאתה חייב לספר, זאת אומרת שאין לך חיים עצמיים של עצמך, אין לך נאמנות לעצמך, אתה לא מבין שהתהליכים האלה הם בעלי ערך עצמי, אלא הם כולם חייבים להיות משוחררים, להיות מובאים מן השפה ולחוץ. אכן, העובדה הזאת שהאלף הנעלמת היא שקועה בתוך העין, זה עצמו בעצם היסוד המסובך שבעצם קשור לעובדה הזאת שבעם ישראל אין רק את העולמות הפנימיים שלהם, אלא יש גם עולמות חיצוניים. וכמו שיונתן הזכיר מקודם, אמר אלפרש אומר שאחר כל פרק י' הוא לא נסיגה, הוא השלמה. כי עכשיו בפרק י"ח שהכל נמצא בדרגה של משה זה נפלא מאוד, אבל עם ישראל מכיל בקרבו כמו שהוא מכיל את משה ואהרון, זה לעומת זה הוא מכיל בקרבו גם את דתן ואבירם, כי עם ישראל בסופו של דבר צריך את העולם הפנימי הזה להופיע בכל הפריפריה וכל המרחבים עד לפרטוליון היותר נמוך ומגושם שמתגלה דרך המדרגה הזאת של דתן ואבירם, שהם תמיד כמו שאומר כאן המהר"ל הם רצועה לעם ישראל, אבל רצועה לעם ישראל זה לא הכוונה שהם פוגעים בעם ישראל, אלא הם אלה שתובעים מן הצדיקים מעם ישראל שעד שהקומה הפנימית הזאת לא תחדור לקומות הכי רחבות הכי מלוא של עם ישראל, אז מה עשינו? אז פעלנו על קומות מאוד מאוד אציליות, אבל הבשורה השלמה של עם ישראל שבאה ליצור את הנשיקה של שמיים וארץ ולהכיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בכל המדרגות עד המדרגה היותר נמוכה, תמיד המדרגה הזאת של דתן ואבירם פועלים אותה, כמו שאמר כאן אומר, שלכן אדרבה, דתן ואבירם הם אלה שהובילו לגאולה, כי בזכות הדבר המסם הזה, משה עכשיו הולך להסתגר אצל יתרו, הולך אל המדבר, ו-80 שנה, עכשיו יש כאן תהליכים אלומים בינינו, לא יודע בכלל מה היה ב-80 שנה האלה, אבל זה בדיוק מה שאמר אל אומר, הסוד הזה הולך ומשתבח, הולך ונבנה מבפנים, ורק זה מסוד של מה שהוביל את הגאולה. אם משה לא היה מבין מה שדתן ואבירם עושים לו, היה כאן איזשהו אשליה שאפשר לגאול את עם ישראל במצב העכשווי, אבל יש תהליכים עמוקים מאוד, פנימיים מאוד, שעדיין צריכים להיבנות. נמצא שדתן ואבירם מכל רשעותם, אבל הם זה לא רשותם, הם בעצם היעד לאיפה עם ישראל צריך להופיע את עצמו, ולכן הם הרצועה בישה שבא להשלים את כל התהליך הזה.